ברכות. אולי נזכיר גם קצת מהקללות, אבל בעיקר נתמקד בברכות. זה בפרק כ"ח, פסוק א', זה מתחיל. אחרי שהתורה מתארת את כל המעמד של ארור, כל הברכות והקללות, ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים באור מלחמת הירדן, אחרי שמשה רבינו ציווה עליהם מה לעשות שיכנסו לארץ ישראל ויעשו את כל הברכה והקללה, את כל המעמד של הברכה והקללה בין הר גריזים, מהר עיבל, עם אהרון הקודש ועם השכינה, והכהנים והלוויים פונים לכיוון ההר הזה ומברכים, לכיוון ההר הזה ומקללים את הברוך אשר יעשה והרור אשר לא יעשה. הר גריזים והר עיבל, על שני הערים, שם עמדו עם ישראל, חצי על הר הזה, חצי על הר הזה, ובאמת עם ישראל קיימו את זה, כשנכנסו לארץ ישראל, ביום הראשון שהם נכנסו, כך מספרים חז"ל, הלכו את כל הדרך מהגלגל, שזה ליד יריחו, עד שכם, מרחק של בערך 70 קילומטר, אני לא יודע בדיוק בערך איפה הם הלכו, אבל בסדר גודל הזה של 60-70 קילומטר, עשו שם את המעמד של הברכה והכללה, חזרו לגלגל, חנו בלילה בגלגל, ושם הם השאירו את האבנים. בכל אופן זה לא נוגע כרגע לענייננו, אבל בנביא ביהושע, אבנים. הם הוציאו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר הם חצו את הירדן, הוציאו 12 אבנים, כתבו עליהם את התורה, והניחו את האבנים האלה בצד. שיעמוד שם, לזיכרון, בגלגל. עכשיו ביום הזה הם עשו את כל הדרך עד שכם, בערך 70 קילומטר, חזרו לגלגל והלכו לישון שם בלילה. זאת אומרת על עם שלם, זה היה נס גדול מאוד, היום הארוך הזה. היום הארוך ביותר אולי, ככה כל כך הרבה זמן זה נסחב, אבל בכל אופן, בנביא ביהושע זה לא כתוב באותו מקום. בהתחלה כתוב שהשאירו את האבנים בגלגל, חצו את הירדן והלכו לשם בגלגל. ואחר כך כתוב שהם הלכו לשכם ועשו את כל הדרך חזרה. אבל חז"ל מגלים לנו שזה היה באותו יום. טוב, בכל אופן, מה? בגלל שהם הלכו לשם בגלגל. כתוב בפסוק מפורש, שבאותו יום שהם חצו, הם השאירו את האבנים שהם הוציאו מהירדן, הרי כל איש אחד לשבת, הוציאו אבנים מהירדן, הם הוציאו בעצם כל אחד שתי אבנים. אבן אחת הם הקימו בו במקום, באמצע הנער הירדן, הם הקימו עמוד של 12 אבנים, שזה יהיה לזכר הנס שפה במקום הזה נחצה הירדן, וכנראה שעד היום האבנים כאלה לא נשארו, היום אנחנו לא רואים אותם, אבל בעיקרון, והנביא אומר שעד היום הזה, כאילו, זמן סידור הספר, העמוד הבנים הזה היה עדיין קיים. המקום שבו עם ישראל חצו את הירדן, אחר כך חוץ מזה הם לקחו אבן נוספת, העלו אותה לקרקע, לקחו אותה איתם לטקס של הברכות והקללות בהר גריזים והר עיבל, חזרו עם האבנים, כתבו עליהם את כל דברי התורה, זאת אומרת ספר משנה תורה, באותו יום. לא, זה כנראה כתיבה, הגמרא אומרת בסוטה שזה היה סיד, ועל הסיד כתבו בדיו, ועל זה הם ידעו שוב. זאת אומרת, זה לא נשאר כתוב. זה מצויד על זה שוב. כן, טוב, כל היום הזה היה בצורה ניסית. זה לא 70 קילומטר הלוך חזור, זה לא הליכה ברגל, עם שלם, עם ילדים, עם תינוקות, עם הכל. ברור שזה היה נס. ואז הם השאירו את הגל אבנים האלה לשם בגלגל. טוב, בכל אופן, אנחנו ממשיכים כרגע אחרי הסיפור הזה של הצלעות והברכות. משה רבינו אומר לעם ישראל פה את הברכות ואת הכללות. הברכות האלה על מה הן נאמרות? אז המשמעות היא שמדובר על בית שני. יש משמעות כזאת בראשונים. לגבי הכללות הרמב"ן אומר את זה מפורש, שהכללות של פרשת בחוקותיי זה כללות של בית ראשון, של חורבן בית ראשון, והכללות של פרשת כי תבוא זה חורבן בית שני. יש אומרים, לפי הפירוש של הגאון מווילנה, זה כבר בסוגריים, ידוע שהגאון מווילנה אמר שספר דברים, הוא מחלק את התורה לא לחמישה חומשי תורה, אלא לשישה שישיות תורה. כי ספר פרשת מעשה בראשית, עד אחרי ויכולו, נחשבת ספר בפני עצמו. אז הולך, הספר הראשון זה עד אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם, אשר ברא אלוקים לעשות. ספר השני מתחיל אלה תולדות ומסתיים שם, וכך על השמות ויקרא במדבר דברים. דברים זה הספר השישי, שהוא בעצם מדבר על האלף השישי, האלף שלנו. התחיל ב-A אלפים, ואנחנו עכשיו אוכלים את תשע"ב. עכשיו, באלף השישי יש עשרה מאות. בספר דברים יש 10 פרשיות, אבל זה 11 פרשיות שהן בעצם 10. למה? כי ניצבים וילך נחשבים פרשה אחת. לכן הן גם בדרך כלל מחוברות, לפעמים מפרידים אותן. זה לא שתי פרשיות שמתחברות, זה פרשה אחת שלפעמים מחולקת. בכל אופן, אז הוא אומר שיש 10 פרשיות כן, 10 פרשיות בספר דברים. עכשיו, כל 100 שנה זה פרשה אחרת. והוא עצמו, הגאון מווילנה, חי בתף קוף. הוא נולד בתף פי. תף פי או תף פי ומשהו, הוא נפטר בתף קוף נ"ח. שאלו אותו איפה הוא מרומז, אז הוא אמר בפרשת כי תצא, אבן שלמה וצדק יהיה לך, אבן זה א' זה אליהו, ובן זה אבן, הבית נון זה בן, שלמה. שאבא שלו היה נקרא שלמה, אבן שלמה, אבא שלו היה נקרא שלמה זלמן, אבל זלמן זה בעצם סלמון, סלמון זה שלמה. זלמן זה כינוי לשלמה, כן? אז זה שלמה זלמן, שלמה זלמן זה שם אחד, זה שלמה. אז זה אבן שלמה, אליהו בן שלמה. דווקא ראיתי באחד מהספרים החסידים דווקא שהוא מסביר למה הגאון מבין למרומז דווקא במילה א'. כי זה הפנימיות של העניין של הגאון. יש בזה תוכן למה הוא מרומז דווקא באלף בראשי תיבות של שמו ולא בכל השם. וגם לכן הרב מלצן, רבי יצחק מלצן שהוציא ספר על ליקוטים מהגאון מבין לה, הוא קרא לזה אבן שלמה. על שם הביטוי הזה של הגאון מבין לה שהוא מרומז בפסוק הזה. אם אנחנו ממשיכים, זה כבר הגאון מווילנה לא אמר, אבל אם אנחנו ממשיכים לפי הסדר הזה, יוצא שפרשת כי תצא הייתה תף קוף עד תף ריש, ופרשת כי תבוא היא תף ריש עד תף שין. עכשיו, פה כאילו מתבקש להגיד, אני לא יודע כמה, מי המוסמך לומר, אבל מתבקש לומר שהשואר התחילה בתף ריש תדיקטט. בחודש האחרון זה באלול, נכון? אלול תף ריש תדיקטט, זה התחיל. באמר שספטמבר 39, אלול תף ריש תדיקטט. מלחמת העולם השנייה, כל מה שכלול בה, בוא נגיד, מלחמת העולם השנייה הייתה כבר, השואה הייתה חלק מתהליך. התחיל לפני כן, האנטישמיות שגעתה בכל מקום, התלרלה לשלטון ב-33, המשיכה לחוקי נירנברג, זה תהליך שלם שהסתיים בשואה. השואה ממש התחילה בשואת הירי ב-40-41, ואחר כך השואה המוכרת יותר בעיקר ב-42, מבעידת בנזה והלאה, מאמצע 42, 43-44. בכל אופן, אבל התהליך ודאי שהתחיל בשנת התף ריש עד תפשין, כשהביטוי המעשי בפועל היה כשהתחילה מלחמת העולם השנייה באלול צדיקטט. כביכול, הקדוש ברוך הוא חיכה עד סוף המאה הזו, ובחודש האחרון של המאה הזו התחיל הסיפור, בביטוי המעשי שלו. עכשיו, לפי זה מסתבר מאוד יפה, הפרשה הבאה של ניצבים וילך. ניצבים וילך כבר מדבר על עם ישראל בארץ ישראל, שזה כבר תהליך שהתחיל באמת במאה שלנו, בתף שינה עד תף תף. ושם אנחנו מדברים על תהליך של תשובה שעובר על עם ישראל, שזה דרך אגב דבר שלא היה, לא מוכר בהיסטוריה של עם ישראל, בסדר גודל כמו שקורה היום. למרות שגם מה שקורה היום יכול להיות סדר אותו, כן? אסור אף פעם להיות מרוצים, אבל תהליך כזה בעם ישראל, שמדברים על מאות אלפים, יש כאלה שאומרים מספר של מיליון, אני לא יודע איך בודקים את זה, אבל מדובר ודאי בסדר גודל של מאות אלפים של יהודים שמתקרבים ליהדות, זה באמת דבר של... שדבר שבאמת רואים אותו בפרשה הזאת, בשבתה עד השם אלוקיך. מה? מלא הארץ, זה כבר נגיע בעזרת השם, לגאולה השלמה, אנחנו לא מסתפקים, איך אומרים, יש שלוש דברים שצריך, תשובה שלמה, גאולה שלמה ורפואה שלמה. שלוש דברים שלא מספיק חצי. לא מסתפקים במועד, בזה אנחנו צריכים שלמה. גם תשובה שלמה, גם גאולה שלמה וגם רפואה שלמה. לא, לא להישאר עם נזלת, להישאר עם חולי, להישאר עם משהו. להיות לשלם. טוב, בכל אופן, יש לנו את הברכות והכללות, אבל זה כתוב מפורש שזה מדבר על בית ראשון ובית שני. פה בית שני. טוב, נעבור קצת על הברכות, נראה מה קורה. והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך. אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. יש פה, אז הוא ממשיך, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. כי תשמע בקול השם אלוקיך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. דבר ראשון, ונתנך השם אלוקיך על כל גויי הארץ, מופרד משאר הברכות. זה לא ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, ונתנך השם אלוקיך עליון, לכאורה, נתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ, זה חלק מהברכות. זה אמור להיות בתוך שאר הברכות. זה נראה שזה מופרד. ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גוי הארץ, זה בנפרד. והוא עליך כל הברכות האלה. ואז אתה, מה הוא אומר? אם תשמור את המצוות, תקבל את הברכה. אז הוא אומר שתי דברים. אתה תהיה עליון על כל גוי הארץ, ואתה תקבל את הברכות האלה, והברכות ישיגו אותך, ואז הוא נכנס לפרט את הברכות. אז הבינה לעתים, רבי עזריה פיגו, או פיג'ו, מוונציה, שהוא אחד המגדולי הדרשנים בעם ישראל, לפני 500 שנה, 550 שנה, משהו כזה. אז הוא אומר שהברכה פה, נתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. למה לא על כל הגויים? נתנך השם אלוקיך עליון על כל הגויים. מה זה גויי הארץ? אומר, יש פה שתי ברכות. יש פה ברכה ברוחני, נפשי, ויש ברכה בגשמי, פיזי. אומר, דבר ראשון הוא אומר, הוא נתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. שאתה תקבל שכר רוחני, שאתה תהיה שונה מהגויים. אתה תהיה עליון מעליהם. הם גויי הארץ. הם שייכים לארץ, מתעסקים בארציות, כל הזמן נמוכים ברמה הרוחנית שלהם. אתה תהיה עליון עליהם, אתה תהיה דרגה הרבה יותר גבוהה מבחינת הרוחניות שלך. זה הדבר ראשון, וזה גם כולל עולם הבא, כולל, זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אבל אתה תהיה עליון על כל גויי הארץ, אתה לא תהיה כמוהם. חוץ מזה, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגו לך, זה כבר ברכות בגשמי, ברכות בפיזי בעולם הזה, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, פרי בטנך, פרי אדמתך, פרי דהמתך, שגר על אפיך, שטרות עונך, גשם, ניצחון במלחמה. כל הדברים המפורטים בהמשך, זה דברים, ברכות בגשמיות, ברכות בעולם הזה. ולכן זה באמת מתחלק לשתיים. הברכה הראשונה, זה שעצם זה שתהיה עליון על כל גויי הארץ, כמו שאנחנו מוצאים באמת, יש עם הארץ. למה הוא נקרא עם הארץ? מה הפוך מעם הארץ? בין העולם הבא, בין תורה, בין העולם הבא, נכון? יש אדם ששונה הלכות בכל יום, אם הוא שומע הלכות בכל יום, אז הוא לא עם הארץ, אז הוא נהיה בין העולם הבא. הביטוי של זה זה אדם בין העולם הבא, זה אדם ששייך לעולם הבא. הוא נמצא כאן, הוא חי כאן, אבל הוא שייך לשם. הוא בין העולם הבא. אני זוכר את הראש שיבה, רבי דוד פוברסקי, הראש שיבה של פונוביץ', נפטר לפני 15 שנה, בגיל 98. אז הוא היה ככה רוסי זקן, אני מדבר ואומר שבין העולם הבא הוא דורטיגר. הוא שייך לשם, זה ביידיש, אבל ביידיש כבדה רוסית. דורטיגר, הוא של שם. הוא של שם, בין העולם הבא, זה בן אדם של שם. הוא חי פה, הוא נמצא פה, אבל הוא שייך לשם. מה זה עם? הארץ. עם הארץ זה אדם ששייך לארץ. הוא לא מן העולם, כן, השאלה. איך אומרים, טוב שאין כמוך, השאלה אם טוב שאין או רע שאין. אבל זה יש אדם שהוא לא בן אדם. יכול להיות שהוא מלאך, יכול להיות שהוא שד, כן? בכל אופן, אבל בין העולם הבא זה אדם ששייך לשם. הוא חי בעולם הבא, הוא נמצא בעולם הבא, הוא גם בעולם הזה. יש פירוש יפה של הנציב מוולוז'ין בעמק דבר, הוא אומר, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוקיך. הוא אומר, מה זה כי תשמע? זה כאשר תשמע בכל השם אלוקיך. אם אדם לומד תורה, אז הרבה פעמים כשאדם לומד תורה, אז הוא פחות מייחס משמעות לכל הדברים שמתפתחים בעולם. יש כסף, אין כסף, כמה כסף יש? אומר, אבל מה זה? זה רמה נמוכה. אדם שבאמת חי בתורה, אז יש לו את העושר שלו, יש לו את הסיווג הנפשי שלו, הוא פחות מייחס חשיבות לדברים גשמיים. עכשיו, אבל מה? אז הוא לא ייהנה מהם. אומר, מה? והשיגוך. הקדוש ברוך הוא ייתן לו כאלה דברים גדולים, שגם כשהוא לומד תורה הוא ירגיש. זאת אומרת, אם זה הנאות קטנות, אז אדם שלומד תורה לא מתפעל מהנאות קטנות, זה לא תופס אותו. אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לו כאלה הנאות בעולם הזה, כאלה הנאות גדולות, שגם כשהוא לומד תורה, מזה הוא ייהנה. הוא לא ייהנה מכל שטות, הוא יקבל את הדברים הגדולים, נהנות בגדול. הוא אומר, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוקיך. גם כאשר תשמע בכל השם אלוקיך, אתה תהיה מרומם משטויות, זה לא יהיה שטויות, זה יהיה ככה ברמה גבוהה שאתה תוכל ליהנות מזה גם כשאתה עוסק בתורה. בכל אופן, אבל זה דבר ראשון, אמרנו, נתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. לא להיות ארצי, אלא להיות עליון. וחוץ מזה, הוא באו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. והיה עם שמוע, תשמע, טוב, יש פה המון מדרשים, אז עם שמוע, תשמע. עם שמוע בישן, תשמע בחדש. כשאדם על ידי השמוע הוא מקבל כוח לתשמע הלאה, יש השפת אמת אומר ששמוע, תשמע, זה שעל ידי הזה אדם שומע דברי תורה, הוא זוכה לשמוע עוד דברי תורה. זאת אומרת שלתורה יש רובד לפני מרובד, עומק לפני מעומק. אבל אדם לא יכול לקפוץ ישר פנימה לרובד הכי עמוק. אי אפשר לקבל את זה יחידה מסודרת וגומרים עם זה. אתה צריך להיכנס לדברי תורה, ואז אתה נפתחים לך שערים חדשים. יש ביטוי בגמרא, רוץ לדלתי תורה. עכשיו בגמרא בברכות. רוץ לדלתי תורה. מה זה דלתי תורה? שבתורה כל מילה היא דלת. היא דלת לעולם שלם שנמצא מאחורי הדלת הזאת. אבל אתה צריך להגיע, לפתוח את הדלת, הדלתות בעצמם יוצרות משמעות, אבל בעצם כל מילה בפני עצמה היא דלת לעולם חדש שלם שנמצא בתוך המילה הזאת. כל דבר מתפתח לעומק לפנים מעומק. וזה שמוע, תשמע. על ידי שאתה תשמע פעם אחת, אתה תשמע פעם שנייה, אתה תיכנס לרובד העמוק יותר. יש לו ביטוי חריף לשפת אמת, הוא ממשיל את לימוד התורה, הוא מדבר בעיקר על לימוד קבלה. קבלה, פנימיות התורה, הדברים האלה. אז הוא אומר שקבלה זה כמו לשחות במים עמוקים. הוא אומר, אדם שישר, בלי שיודע לשחות בלי כלום, נכנס למים העמוקים, הוא לא יוכל להתמודד עם זה, הוא ינסה ככה, ינסה כאן, אבל יתבע, או לא יתבע, יברח החוצה, הוא לא יוכל לשרוד שם, לא ייהנה מזה. אבל לעומת זאת, אם אדם בהתחלה מתחיל לשחות במים רדודים, לומד איך מתעסקים עם מים, נופל, קצת מחליק פה, מחליק שם, לא הולך, לא כן הולך, אבל בסוף הוא לומד לשחות. ברגע שהוא למד לשחות במים הרדודים, הוא יכול גם להמשיך במים העמוקים, והוא ידע איך להתמודד שם. ככה הוא אומר, לכן, אדם לומד תורה, הוא דבר ראשון צריך להתעסק במים הרדודים, למרות שהגמרא אומרת, מה זה דבר קטן? הוויה דאביי ורבא. מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה. הגמרא אומרת על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח דבר קטן ודבר גדול. מה זה דבר קטן? הוויה דאביי ורבא, גמרא. ודבר גדול זה מעשה מרכבה. אז גם כאן, אדם צריך קודם כל במים הרדודים, ושם הוא לומד לשחות, והוא לומד להתמודד, ואחר כך הוא יכול להיכנס לתוך המים. חשבתי להוסיף שמה העניין של, איך שוחים במים? אתה צריך ללמוד לצוף, נכון? בואו נגיד בסיס. יש שחייה להתקדם, אבל השלב הראשון בשביל לא לדבר זה לצוף. כשאדם בא ללמוד תורה, הוא צריך להתבטל, לצוף, מעל המים. זאת אומרת, לדעת להתבטל המים. עכשיו, כשאת זה לומדים על ידי המים הרדודים. אדם שיכנס למים העמוקים ואין לו את הסוד הזה לדעת איך להתבטל, איך לצוף מעל המים, אז יכול לדבר בהם. כשהוא נכנס למים הרדודים, אז שם הוא לומד איך להתבטל, שם הוא לומד איך ללמוד תורה, ואז זה יכול להיכנס פנימה. אז קראתי לאחרונה שיש אחד הרבנים, קוראים לו הרב לבל, יש לו ישיבה ברוסיה, במוסקבה, תורת חיים. יש הרבה אנשים שבחורים צעירים שבאו אליו, והם ממש מנותקים לגמרי מיהדות, ממש חוסר ידיעה מוחלט ביהדות, ובאים ללמוד. הוא אומר, הוא לא מתעסק עם כל האמונה וכן ופרטים, הוא אומר, בוא נלמד תורה. לא נלמד גמרא, עם רש"י, נתחיל להיכנס פנימה. הוא אומר, פעם הוא שמע ויכוח. יושב בחור ומנסה להסביר לבן אדם, כן, הוא צריך לשמור שבת, צריך ככה, צריך ככה. והבחור, זה לא ידע כלום, הוא אומר, מה פתאום, אולי אחרת, אולי כך, אולי כך. הוא אומר לו, מה, רש"י אומר. אמר לו, בסדר, רש"י אומר ככה, אני אומר אחרת. אמרת, אז הוא אומר שהוא ניגש לאותו אברך שלומד עם הבחור הזה. הוא אומר, עזוב, מה אתה מכנס לו? מה פתאום שיאמין לרש"י? צודק. רש"י אמר, תודה רבה, מה זה רש"י בכלל? מי זה רש"י? היה רב בצרפת לפני 900 שנה, והוא אמר, נחמד מאוד שהוא אמר. הוא אומר, בוא, קח אותו, שב איתו, תפתח גמרא, תתחיל ללמוד ביחד. ואז הוא יראה את הגמרא, והוא לא יבין, והוא מסתכל ברש"י. ואז הוא יראה פתאום, כל מילה ברש"י מדויקת. ואיזה חכם היה רש"י. איך כל דבר של התורה הוא הבין והסביר אותו, כשאתה מתעמק חצי שעה, אתה אומר, זה מה שרש"י התכוון. פתאום אתה מתגלה איזה חכם היה רש"י, ואז תגיד לו, רש"י זה רש"י. בסדר, אני מקבל, אם רש"י כזה אדם חכם, אני מקבל את מה שהוא אמר, גם אם אני לא מבין, אני לא חולק עליו, כזאת קלות. את זה בעצם, איך קונים את היכולת הזאת של להתבטל? על ידי לימוד תורה. פשוט לימוד תורה ברגליים, מה שנקרא, כן? לשבת, ללמוד, להתעמק, לנסות להבין, לראות את הרש"י, לראות את הרמב"ן. הרמב"ן אמר, מי זה הרמב"ן? תלמד סוגיה, עם רש"י, כן תבין, לא תבין, יהיו לך שאלות, תפתח רמב"ן ותראה שהרמב"ן שואל שאלות שלא עלה על דעתך בכלל לחשוב. אתה בכלל לא בכיוון, תראה איזה הבנה הייתה לו, תראה איזה בהירות. וכשהוא אומר מילה אחת הוא משנה ואיך שהכל מתחיל להיות. יש הערכה לרמב"ן, אז יש גם כבוד למה שהוא אומר. איך הוא אומר? טוב, בכל אופן, אם שמוע, תשמע, ככל שנכנסים ללימוד התורה, הדלתות נפתחות יותר ויותר. בכלל הברכות, יש פה די קצת ברכות, לא הרבה ברכות, נכון? לעומת זאת, הכללות, יש 98 כללות. כמות עצומה של כללות, יש סיפור מאוד, בדרך צחות נראה לי, של הטייטלר. היה פעם אברך, כולל חזון איש בבני ברק, מהטובים בעולם, כן? אברך וכולל חזון איש בבני ברק, שהוא החליט שהמנהג הזה, שלא עולים לאשר, היא בהרבה קהילות שלא עולים לכללות בכלל, לא מעלים בכלל אדם לקרוא בתורה, אלא הבעל קורא קורא, בלי לתת עלייה לאף אחד. יש קהילות שנותנים את העלייה הזאת של הכללות לבעל קורא עצמו. זה מה שיותר מקובל היום. לא, היו קהילות שאמרו את זה בלי ברכה. כאילו, על הכללות לא ברכו. הייתי פעם בבית כנסת וראיתי שכולם ברוכים מהבימה, ככה, כולם עומדים רחוק, שלא ישפריט עליהם בטעות, אולי איזה קללה תפגע. יש, אני לא יודע, אני לא חושב שצריך לזלזל בזה. אם זה מנהג ישראל, נכון, שלום מלקרוא בתורה מקבלים את הכללות. את הכללות כתוב מפורש, והיה אם לא תשמע, אבל אתם אלוהים אחרים, אז יבואו הכללות. אז זה לא יעזור, הם יברחו, יתקרבו. אבל בכל זאת, יש פה איזה רגע ש... אה? כן, גם הוא מוריד את זה יותר בשקט ומהר. איתו ראי אחד החליט, מה זה, מנהג של שטות, הוא רוצה לקבל עלייה של הברכות, של הכללות. טוב, הוא אין לך, יש מנהג, אי אפשר, מה, כל אחד יחליט שהוא רוצה את הכללות. טוב, הוא התעקש, שהוא נכנס לו ג'וק לראש, הוא התעקש שהוא רוצה את העלייה של הכללות. וככה רק מבית כנסת לבית כנסת, עד שהוא הצליח למצוא בית כנסת, שנתנו לו את העלייה של הכללות. הוא ככה ניגש, קיבל את הכללות, באותה שנה הוא קיבל ירושה ענקית. דוד שלו, בן דוד שלו, משהו, קרוב משפחה בחוץ לארץ, נפטר, והשאיר לו ירושת ענק. והוא ירד מהארץ, לקח את הירושה הזאת, ובאמת נהיה סוחר גדול מאוד, עשיר גדול מאוד. אז סיפרו את זה לסטייפלר, זיכרונו לברכה. אמרו לו, תראה מה קרה לאברך הזה. הוא לקח את הכללות, ובאותה שנה הוא קיבל כזאת ירושה ענקית ונהיה סוחר גדול. וואי, ככה הכללות פגעו בו? לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה. שירד מהארץ, יפסיק ללמוד תורה ויהיה סוחר אמריקאי, כאילו, שכל היום מתעסק שם עם הכסף ולא לומד כלום, מאברך, בדרך חזון איש, אוי, זה כללות, איך הכללות פגעו בו, מסכן. לא, זה כבר הפסק של הסייפר, אצלו, הוא היה בן אדם רוחני לגמרי. הוא לא תורה, הוא לא קדושה, אצלו, כן, איך הכללות פגעו בו. טוב, בכל אופן, אתה רואה, נו. לא, יש דבר שזה, הנשיא בעמק דבר מסביר באמת שגם בהמשך, תשימו לב בפסוקים פה, כל הזמן, כי תשמע בכל השם אלוקיך חוזר על עצמו. כי תשמע בכל השם אלוקיך. הלאה, אחר כך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך. בהמשך יש עוד פעם, לברך, כי תשמע את מצוות השם אלוקיך. זה חוזר כמה פעמים. אז כל פעם הוא מסביר בפירוש אחר. את הפירוש הראשון הזכרנו. מה זה כי תשמע בכל השם אלוקיך? שהנאות ידברו אליך גם כשאתה עוסק בתורה, ובעצם אתה מתייחס פחות חשיבות להנאות. הפעם השנייה הוא אומר, וכי תשמור את מצוות השם אלוקיך, הוא אומר, הפסוק המתחיל שם, יקימך השם לא לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, והלכת בדרכיו. פה מדובר על ברכה אחרת לגמרי, ברכה שאדם שרוצה להציג דבקות בקדוש ברוך הוא, ולהיות קדוש, הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויסייע לו להיות קדוש. עכשיו הוא אומר, אבל מה, הרבה פעמים אנשים חושבים שקדוש זה בריחה מהחברה, בריחה מהמציאות, בריחה מלחיות עם אנשים. למה? כי אנשים מפריעים לקדושה, אנשים מפריעים לפרישה מהעולם. יש, נזכר בזה, אני חייב לומר, יש תולדות יעקב יוסף. תולדות יעקב יוסף זה גדול תלמידם של הבעל שם טוב. הוא חיבר הספר החסידות הראשון שהוספס, בתף קוף למד ב', ושם התולדות יעקב יוסף, מביא בשם הבעל שם טוב, שעיקר העבודה של אדם בעולם הזה, זה לרדת מדרגתו בשביל אנשים אחרים. הוא אומר, וזה ניסיון שנוגע לכל אחד, לא רק לצדיקים המופלאים, שהם צריכים לרדת מדרגתם לדבר איתנו, אלא אפילו אדם רגיל. אתה מדבר עם ילדים, לפעמים אפילו זה קורה עם אישה, ואתה צריך לרדת מהמדרגה שלך. וזה התפקיד. זה התפקיד, הוא אומר, הכי חשוב בעולם. לדעת אני מה שאני, אבל אני מסוגל... עכשיו אני מתלהב יחד עם הילד שלי, אם הוא ילד בן 5 או 8 או שנתיים או שנה וחצי, מהסוכריה האדומה שהוא קיבל. ובאמת, לחיות איתו, להרגיש את זה, לחוות את השמחה מהסוכריה האדומה. אני סוכריה אדומה, עזוב אותי, מה זה מעניין אותי? לא, לא, תרד את הדרגה הזאת, תדבר איתו ברמה שלו. אותו דבר, אם זה נוגע לאישה, לחיות איתה, לחוות איתה את הדברים. אומר, ואם זה הצדיקים הגדולים, אז התפקיד שלהם זה לרדת אלינו, שאנחנו באים לבכות על צער שיש לנו. פשוט לבכות איתנו, למרות שהוא בדרגות שלו, במקום שלו, הוא לא נמצא שם. בכל אופן, הוא אומר כאן, יקינך השם לא לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כמו שהקדוש ברוך הוא נשבע שאנחנו תהיה גוי קדוש, הקדוש ברוך הוא נשבע לנו, אז הקדוש ברוך הוא ישים אותנו לעם קדוש, אומר, אבל מה? אפשר לחשוב שזה מתוך פרישה מהמציאות. אומר, לא, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, למרות שהרבה פעמים מצוות מוריד את הדבקות ואת הרוחניות לפרוטות, למעטים קטנים. אולי לי אין כל כך את הבעיה הזאת, אבל יש אנשים שיש להם את הבעיה הזאת, שהם מרגישים את הרוחניות בצורה מאוד מאוד רוחנית, מאוד מופשטת. עכשיו פתאום אתה בא ואומר לו את ההתרגשות שלך, את החיבור שלך לגלות ברוך הוא, תשים בהנחת תפילין, זה כאילו, זה מעשה מדי גשמי בשבילם. אומר, לא, הרוחניות ככל שהיא גבוהה, היא צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים פשוטים פה בעולם הזה. זה דבר ראשון במצוות שבין אדם למקום, אומר דבר שני, שזה יותר מובן, זה והלכת בדרכיו. מה זה והלכת בדרכיו? מכאן נובע כל המצווה של חסד. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. מה הוא קובר מתים, אף אתה קובר מתים. מה הוא מנחם אבלים, אף אתה מנחם אבלים. מה הוא מבקר חולים, אף אתה מבקר חולים. כל המצוות, כל הפרטים של מצוות חסד, מצוות חסד, נלמדים משתי המילים האלה, והלכת בדרכיו. אתה רוצה להיות קדוש, פרוש מהעולם, הכל יפה. אבל והלכת בדרכיו. כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, לשמור את כל המצוות, והלכת בדרכיו. וללכת בדרכיו, זה אומר לחיות עם אנשים, ולהסתדר איתם, ולעזור להם, ולהתעסק איתם. דוד המלך, בתהילים, לפי הפירוש של המלבין, בפרק למדלת, ובמקום מבני אבשלום. אז הוא אומר שם, עברך את השם בכל עת וכו', ואז הוא אומר, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרווה, מי האיש החפץ חיים? אז הולך לפני כן, אנחנו מתחיל. אומר, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. אומר, אדם שרוצה להיות קדוש, ורוצה, הוא צריך להיות חפץ חיים, אני לא... יש לך שם סידור. תודה, אני... אומר ככה, לכו בנים שימעו לי, יראת השם הלמדכם. אומר דבר ראשון, הקדושה היא לא רק לצדיקים גדולים. קדושה היא גם לבנים, גם לצעירים. בדרך כלל קדושה זה יראו את השם קדושיו כי אין מחסור לראיו. הוא אומר, אל תפחדו מלראה את השם, למה? כי אין מחסור, זה לא מזיק. אנשים חושבים שאם אני אהיה קדוש, אם אני אהיה יראה השם, אז אני אפסיד משהו בחיים. אומר, אל תדאג, אתה לא תפסיד שום דבר, כי אין מחסור לרעב. אתה חושב שלפרוש מהעולם, מי יודע מה להיות בערים הגבוהים? לא, זה לחיות ביום-יום רגיל, וככה נהיים קדוש. אומר, כפירים העשירים, הגדולים החזקים, רשו, נהיו עניים ורעבו, הם רעבים. אבל זה דורשי השם לא יחזרו כל טוב. אומר, הם נהנים בעולם הזה, יש להם הכל, גם עולם הזה, גם עולם הבא. ולכן לכו בנים שימעו לי, אפילו ילדים קטנים יכולים להיות קדושים, אפילו צעירים. יראת השם על עמדכם. אומר, מי האיש החפץ חיים? מי שרוצה להיות קדוש זה איש שחפץ חיים, שרוצה לחיות. אוהב ימים לראות טוב, לחיות טוב בעולם הזה. אומר, מה צריך? לא לברוח להרים, אלא נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורוצהו. להיות קדוש זה הדבר הזה. איך מגדיר המלבין? זה להיות קדוש. לחיות בין אנשים, כי אם אתה לא חי בין אנשים, אז אין לך סור מרע, ואין לך עשה טוב, אין לך בקש שלום. בקש שלום זה מה? זה אנשים שרבים אחד עם השני. וואה, אנשים שרבים אחד עם השני, אתה הולך לדבר איתם בכלל? כן, כן, זה לדבר איתם, לחיות איתם, ובקש שלום, ורוד פאו, וזה אנשים שקשה להציג את השלום אצלם. צריך לרדוף אחריו. וזה העבודה של קדושה. זה העבודה של קדושה. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורוד פאו. ככה מלבי מגדיר. יש בזה אבל באמת מה להעריך, כי בהבנה של המושג קדושה, קדושה זה פרישות. אבל זה לא, כל, זה לא רק פרישות, אלא גם נתינה למישהו אחר. בוא נגיד ככה, איך אדם קדוש אוכל עוגה? אז יש מי שיגיד, אדם קדוש לא אוכל עוגה בכלל. אבל כמו שרבי איזיק שר כותב, אדם קדוש אוכל עוגה. אבל יושב, יש פרוסה אחת של עוגה. מי לוקח? אני או הוא. אני נותן לו לקחת את הפרוסה של העוגה. זה נקרא אדם קדוש. זאת אומרת, אני נותן את זה בשביל מישהו אחר, אני דואג למישהו אחר. או שלפחות, גם אם לוקח לעצמי, אני דואג שהוא יקבל. ואם כולנו קדושים, אז בעצם כל אחד דואג להנאה של השני. אז הוא מסביר את זה גם קדושה בין בני זוג. זה אותו מושג של רבי איזיק שר, המשגיח של ישיבת סבודקה בחוץ לארץ, ועלה לארץ בשנים הראשונות, התפשין י' י' א', הוא היה המשגיח של ישיבת סבודקה. נפטר לפני 60 שנה בערך. אז הוא אומר שקדושה גם בני זוג, זה בצורה שכל אחד דואג להנאה של השני. זאת הקדושה. והמיות זה כשכל אדם דואג להנאה של עצמו. וקדושה זה בדיוק ההפך, שכל אחד דואג להנאה של השני. ובאמת, שחיים בקדושה, אז אין מה לחלוק על זה, זה הדבר הכי נחמד שיש. למה? כי גם אני קדוש וגם השני קדוש, אז כל אחד דואג שהשני ינה, אז מה קורה בסוף? כולם נהנים, אבל כל אחד מגיע בגלל שהשני דואג להנאה שלו. אבל זה בעצם ההתאפקות שלא אני צריך את כל העולם עכשיו, אלא אני יודע לתת למישהו אחר. טוב, זה באמת נושא רחב בפני עצמו, אולי נדבר על זה פעם יותר בעריכות. טוב, זה הדרגה השנייה. מה שרצינו להגיע זה לפעם השלישית שכתוב, שם כתוב, יפתח השם, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. זה פעם שלישית. כן. טוב, נחזור לענייננו. יש פה ככה. ובאו עליך, אז הקללות, יש הרבה קללות, בברכות יש קצת ברכות. אין כל כך הרבה כמו הקללות. אומר למה? אז יש עוד פעם, הבינה לעתים אומר שהברכות ניתנות על זה שהדברים שהוא עתיד לעשות. הכללות ניתנו כי לא תשמע בכל השם אלוקיך. זה אומר אדם שלא, לא, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך. זאת אומרת, אדם שלא שמע, הוא כבר עבר את העבירות. לעומת זאת כאן זה כי תשמע בכל השם אלוקיך. אם אדם רק רוצה לשמוע בכל השם, בלשון עתיד, כבר הוא מקבל את כל הברכות מההתחלה. זאת אומרת, הברכות האלה הן בעצם לתת אפשרות לבן אדם לקיים את המצוות. זאת אומרת, שאדם רוצה לקיים מצווה, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו את הדרכים, נותן לו את האפשרויות לקיים את המצווה. ולכן, אבל באמת, השכר שמקבלים אחרי קיום המצווה, הוא הרבה 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 יותר גדול, בלי שיעור, שזה בכלל לא כתוב פה בפסוק. כל מה שכתוב פה בפסוק, כך אומר הבינה לעתים, זה רק האפשרות לקיים את המצוות, השכר שאתה מקבל לפני. בשביל שיהיה לך אפשרות לקיים. ולפי זה הוא מסביר את הפסוק, הוא לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הוא אומר, מה, כולם מתקשים, מה החסד הגדול? אם אתה משלם לאיש כמעשהו, בדיוק כמו שהוא עשה, אז מה החסד? אומרים, הוא לך השם חסד, אומר הבינה לעתים, כי אתה תשלם לאיש, אפילו שהוא עוד לא עשה, כמעשהו, כאילו שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא נותן שכר מראש בשביל שתהיה אפשרות לקיים את המצוות. יש פירוש אחר, די מפורסם, נראה לי שאומרים את זה בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. אבל מה זה לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? סיפור שהוא מספר שהיה, אני לא יודע אם זה ממנו, או סיפור מאוחר יותר, בתקופה שהיה טלגרף. פעם אחת התנהלה מלחמה בחזית, והיו עוברים פקודות מעיר המלוכה לחזית, דרך הטלגרף, קווי טלגרף. היה איזה רועה צאן, אדם כפרי, שראה את הצאן שלו, והיה צריך משהו בשביל חוט, חבל, בשביל לקשור את העז, אני יודע מי שהיה שם. ולא מצא כלום, מצא פתאום יש עמודים, באמצע שום מקום, עם חבל שלא מוליך לשום דבר. יאללה, עלה, טיפס, גזר, חתך, והיה לו חבל בשביל לקשור את העז, מצוין. טוב, ובינתיים, הם פקודות, יש נתק בין החזית למפקדה, והמצב קשה. טוב, הלכו לחפש, מה, מי עשה את הסבוטאז', מי גרם את הנזק הגדול, ורוצים את הכפרי הזה מסתובב עם האל שלו, עם החוט טלגרף. ואז מעמידים אותו למשפט. עכשיו, מה העונש שהוא מקבל? כמו גניבה של קצת חבל? לא, או שבמצב שמה לך, מה הוא מקבל מוות? הוא אומר, לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כמו מה שהוא חושב שהוא עשה. הרבה פעמים אדם מזלזל במצווה, הוא פשוט לא יודע מה זה המצווה הזאת. אין לו שמץ ידיעה על מה מדובר, במה הוא מזלזל. הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם עונש יותר ממה שהוא חשב שהוא עושה. כמעשה הוא, מה המעשה שלו? הוא גנב חוט טלגרף, כי היה צריך משהו לעז, אז זה מקבל עונש, מלכות אולי, אבל לא עונש חמור מדי. כך אומרים בשם הצדיק מברדיצ'. בכל אופן הוא אומר, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. יש פה פירוש מאוד מאוד יפה של הבן איש חי. בן איש חי אומר, מה זה והשיגוך? הוא אומר שלפעמים אדם מתנהג בטיפשות, ואז צריך לבוא לו ברכה, אבל הוא פשוט לא נותן לו את הברכה להיכנס, הוא עושה שטויות. אומר, לא, פה הברכה תרדוף אחריו, וכך הוא יקבל אותה תמיד. ואז הבן אישך יש לו סיפורים נפלאים, הוא מספר סיפור, שהיה בן אדם בבגדד, יום אחד הם שומעים שהעלו מהנהר היה, יצאו המון דגים, משהו משהו, דגים מאוד מאוד טעימים, דגים מאוד טובים. אשתו מהבוקר עומדת לו על הנבח הזה, לך מהר תביא את הדגים, אבל הוא, עצלן עד שהוא נסחב, ועד שזה, בטלן, פיצור, ואם נדנדת לו וצועקת עליו והכל, בסדר, יאללה, בסוף הוא הלך, הוא הולך, אבל כשהוא הגיע, אז היה שם, בוא נגיד, דגים טובים יותר, והיה דג אחד שהיה פחות, של הדייג, רוצה למכור גם את הדג הפחות. זה שיש היום הרבה סחורה, אז הוא מרוויח, אבל הוא גם מפסיד, כי יישאר לו עודפים. טוב, יושב עליו, הוא רואה את הבן אדם הגיע, יושב עליו, תקנה את הדג הזה. אני אתן לך את זה בחצי מחיר, מחיר יותר זול, דג פשוט, דג זול, לא דג טעים. יושב עליו, יושב עליו, יושב עליו, והבן אדם הזה קנה. טוב, הוא קונה, אז הוא הולך הביתה, אפילו הוא תופס את עצמו, רגע, אני אחזור הביתה, יש לי בלגן. למה? אני שלחתי אותך לקנות את הדגים הטעימים שצעדו היום, עשה בדיוק את זה, הבאת. מה יעשה עכשיו? אני הולך להחזיר את זה? הולך הביתה, החליט, אני אנקה כבר את הדג, יוריד את הקסקסים, ככה, אנקה אותו, יחתוך אותו לחלקים קטנים, ואז היא לא תזהה. וגם אם היא תזהה, אז קורה מה לעשות. מה, אני אחזיר את זה עכשיו? אין מה לעשות. טוב. הוא בא הביתה, מתחיל לחתוך את הדג ונקות אותו, ואז הוא מוצא יעלון בבטן של הדג. הוא אומר, גלית, אבן טובה בבטן של הדג. הוא אומר, מה זה הבן אדם הזה אומר, הבן ישחי? הוא מצידו עשה הכל בשביל לא לקבל את הברכה. אבל מה לעשות? והשיגו לך. זה רודף אחרי הבן אדם, הם השיג אותו. כמו שדוד המלך אומר, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. זה רודף אחרי הבן אדם. כן, לא, אז הברכה כאן. אם מגיע לבן אדם ברכה, זה לא יעזור כלום, הוא יקבל אותה. איך אומרים שיהודים אוהבים להתלונן שהם לא זוכים בפיס, אבל כשאתה מדבר איתו, אם קנית, התברר שהוא בכלל לא קנה כרטיס. להתלונן על זה שאני לא זוכה אפשר, לא קשור. בכל אופן, כאן זה משהו כזה, אפילו אם לא תקנה כרטיס, זה יגיע אליך. דווקא יש ספר מאוד מעניין שיצא לאחרונה, היה יהודי בשם, נראה לי קראו לו פריימן, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, הוא היה גבאי של בית הכנסת החורבה, בירושלים, לפני, שעכשיו אני נמנה מחדש, הוא היה הגבאי האחרון, הוא היה גם האחראי על קבר רחל, עד תפשין ח', הוא היה אחראי, בכל אופן, אז הוא חיבר, כתב את כל הזיכרונות שלו. תוך כדי מספר החורבה בירושלים, אז הבית כנסת היה בגרסת המרכזי, והיו שם כל מיני אנשים, אנשים זקנים שעלו מהגולה ורצו למות בארץ ישראל. אז היו באים, מה הם היו עושים בינתיים? היו יושבים בחורבה שם, והיו נותנים להם אוכל, היו מסתובבים שם. עוד גם היו כל מיני צדיקים שהיו באים ככה, לא עוזב גיל 60, גיל 50, עוזב את המשפחה, עוזב הכל, עולה לארץ ישראל, יושב בחורבה ולומד, והיו נשים צדקניות, מביאות להם אוכל והכל. ראה שם יהודי, ככה הוא מספר, שיושב כל היום בבקנסת החורבה, ולא רד, לושב, לומד תורה, מתפלל. יום אחד מגיע לו מכתב מהדואר, שהגיע בשבילו מכתב, שיבוא. הוא אומר, אני לא יוצא מהבקנסת, הוא לא הולך. אומר, הגבי, אומר, מה, דאגתי לו, הלכתי לברר, התברר שהוא זכה בפייס. וחזרתי אליו, מתי קניתי כרטיס? הוא אומר, לא קניתי, לא יודע מה אתה רוצה. לא זכיתי, אין, איך אפשר לזכות אם לא קונים? לא קניתי. טוב, אומר, הוא הלך, זה היה סכום מאוד מאוד גדול. אמרו לו, חבל, הוא לא רוצה ללכת, בסוף הצליחו לשכנע אותו שילך ויביא את הכסף. ואז התברר מה קרה, מישהו קנה כרטיס בשבילו. אם נגזר על בן אדם שהוא יקבל את הכסף, מישהו יקנה כרטיס בשבילו. גם זה יחסר. הוא אומר, הבן אדם אמרו, לא היה צריך את הכסף, לקח את כל הכסף, נתן את זה לצדקה, בשביל שיהיה שם לכל העניים וכל הדברים, את כל הסכום. איך הוא מספר בזיכרונות שלו שהיה שם בן אדם, הוא לא קנה כרטיס והוא זכה. יש כזה דבר. זה, הוא בא, הוא עליך כל הברכות האלה והשיגוך. הברכות רודפות אחריך, אתה לא צריך לעשות כלום. כי תשמע בכל השם אלוקיך. זה, עוד פעם, גם פה מסבירים, הכתב סופר מסביר. כי תשמע בשביל שתשמע בכל השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם סיוע בשביל שהוא יוכל להגיע לעבודת השם. יש אמרה יפה של החפץ חיים. החפץ חיים הגיעו אליו פעם, הוא נסע ברכבת, והגיעו אליו אבא ובן לבקש ברכה. אבא ובן מגיעים, ואז הוא אומר לה, ומבקשים ברכה, ואז החפץ חיים אומר לאבא, תשמע, למה אתה צריך את הברכה שלי? החפץ חיים מדבר מאוד, מאוד מתוק. למה אתה צריך את הברכה שלי? אם אתה רוצה ברכה, אם אתה תשלח את הבן שלך ללמוד תורה, אז יש כל עם ישראל, עם אהרון והשכינה הקדושה בעצמם, והכהנים והלווים, עמדו וברכו שכל מי אשר יקים את דברי התורה הזאת, יהיה מבורך, אז יש לך את הברכה הכי טובה בעולם. ואם אתה לא תשלח אותו ללמוד תורה, ותוציא אותו לדברים אחרים, אז מה, אתה חושב שאני יכול לגרד את התוכחה מהתורה? זה הביטוי של החפץ חיים. אתה חושב שאני יכול לגרד את התוכחה? זה לא יעזור. זה מה שכתוב, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. אומרת הגמרא, מה זה ברוך אתה בצאתך? בצאתך מן העולם. שיהיו, בצאתך מן העולם, שיהיו, הגמרא במתניא אומרת, שיהיו יוצאי מאיך כמותך. זאת אומרת שהילדים של בן אדם יהיו כמוהו. למה? כי כשאדם לא משאיר ילדים כמוהו, ברגע שהוא הולך מהעולם, אז זהו, עד היום הוא היה הולך, התקדם ברוחניות, התקדם בעבודת השם, אבל מעכשיו הוא כבר עומד. אבל ברגע שאדם משאיר ילדים שהם צדיקים, והם הרי חניכים שלו, כל מה שהם עושים מתייחס אליו, ואז הם בעצם מסיעים אותו קדימה, והוא ממשיך ללכת גם בעולם העליון. יהושע הכהן הגדול היה לבוש בגדים צועים. למה היה לבוש בגדים צועים? כי הנשים שלו נשאו, הבנים שלו נשאו נשים נוכריות. ואז הוא מקבל על עצמו לתקן ולהחזיר בתשובה את הילדים שלו שלא יישאו נשים נוכריות, ואז הפסוק אומר לו, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ברגע שהילדים שלו יהיו צדיקים, הם לא יישאו נשים נוכריות, אז הוא יזכה שיהיה לו מהלכים גם בעולם הבא, להמשיך ללכת, להמשיך להתקדם. וזה ברוך אתה בצאתך, שיהיו צאצאי מאיך כמותך. טוב, השם יעזור שנזכה שבקרוב יתקיימו כל הברכות עד גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אמר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ריבו עליהם תורה ומצווה, שנאמר אדוני חפץ נא כיסא יגדיל תורה וידיר.